שלום לכם, כאן ניצן ברגר בשידורי קשת. ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת וירא. בפרשת השבוע אנחנו נפגשים עם סיפור ניסיונו של אברהם אבינו להציל את סדום ועמורה. הפסוק הראשון שפותח את העניינים האלה בפרשה אומר כך: ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. הפסוק הזה הוא פסוק קשה מאוד. אם נשים לב, יש בפסוק תקבולת. זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. כי רבה מקביל כי כבדה מאוד. זעקת סדום ועמורה מקביל לחטאתם. ואם הזעקה מקבילה לחטאתם, הרי שיש כאן דבר תמוה מאוד, שהרי זעקה יכולה להתפרש גם כתפילה בהרבה מקומות, כדבר חיובי. אז מדוע כאן בפסוק זה מקביל לחטא, שהוא ודאי דבר שלילי? ננסה להתבונן מעט בשאלה מה בדיוק הבעיה של אנשי סדום. כבר בפעם הראשונה שהעיר סדום עולה על במת ההיסטוריה, זה קורה בפרשה של שבוע שעבר בפרק י"ג, כתוב על אברהם ויהל את סדום, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. במה הייתה חטאתם? במה הם כל כך רעים וחטאים לשם מאוד? בפשטי המקראות קשה למצוא פירוט. אנחנו ננסה לחפש, ככה, בהיסטוריה, מה הייתה חטאתם של סדום? במה הם כל כך רעים וחטאים לשם מאוד? נרחיק לכת עד יחזקאל הנביא, ונראה שהוא קצת מאיר את עינינו בהבנת הדברים. בפרק ט"ז יחזקאל מנבא כך: הנה זה היה אבון סדום אחותך, גאון סבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה, ותגבנה ותעשנה תועבה לפניי, ואסיר את הן כאשר ראיתי. במילים פשוטות, היו בסדום אנשים מאוד צבעים, אבל מצד שני היו אנשים מאוד רעבים. ובכל זאת זה לא הפריע לסבעים לשבת בשקט, ולא הייתה שם דאגה אחד לשני. זאת דוגמה ראשונה. הדוגמה השנייה היא אגדתה מאוד מפורסמת בפרק חלק לגבי אותה ריבה שהייתה בסדום. הגמרא, מסכת סנהדרין, כאמור בפרק חלק בדף קט, מספרת: הביה היי ריביתה. הייתה אותה ריבה, נערה, דהבת כמפ קריפתה לעניה בחצבה, שהייתה מוציאה לחם לעני בתוך קד. גלי מילתה, גילו אנשי סדום שאותה הריבה, אותה נערה מרחמת על עניים, מוציאה להם לחם. שימו לב מה עשו לה: שפיו הדובשה והוקמו על איגר שורה. סחו אותה, שפיו הזה סחו אותה, סחו אותה בדבש והעמידו אותה על גג החומה, את הזיבורי והחלואה. באו הדבורים ואכלו אותה. והיינו דכתיב, אומרת שם הגמרא, ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה. ואמר רב יהודה, אמר רב, על עסקי ריבה. אם כן, כי רבה, על עסקי ריבה. אותה ריבה נהרגה בעינויים, במיטה משונה של ממש. מדוע? רק בגלל שהוציאה לחם לעני כדי שלא יגווע ברעב. זאת הייתה כל חטאתה, וזה היחס לה היא זכתה, שלא היא זכתה בסדום. זהו המקור השני. המקור השלישי הוא משנה מאוד מפורסמת במסכת אבות, האומרת שהאומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית. ויש אומרים, זו מידת סדום. מה הבעיה באומר שלי, שלי ושלך, שלך? הבעיה היא שהוא אומר, כל אחד מאיתנו עומד בפני עצמו. אין שום דבר משותף בינינו. שלי, שלי, שלך, שלך, אני כאן, אתה שם, ולא קרב זה איזה. במילים אחרות, נראה שהבעיה העיקרית בסדום היא אגואיזם. לפי זה נוכל אולי להבין את הפסוק שבו פתחנו ועליו שאלנו, על התקבולת. יש בסדום זעקה רבה, יש אנשים רבים שזועקים, אנשים רבים שרעבים, אנשים שרע להם, שקשה להם, הם זועקים. אבל יש את שאר אנשי העיר שהם מתעלמים מזעקתם ועסוקים רק בעצמם. וממילא וחטאתם כי חבדה מאוד. בגלל הזעקה, בגלל שזעקת סדום ועמורה כי רבה, חטאתם כבדה מאוד. כל אחד חי שם לעצמו, וכנראה שלא הייתה שם שום ערבות הדדית. כך נוכל להבין גם את האמירה שמופיעה פעמים רבות בגמרא בהקשרים המוניים שקופים על מידת סדום. ההלכה אומרת שאם אדם לא מוכן לעשות מעשה שיועיל לזולת, אף על פי שהוא לא יפסיד מזה כלום, זאת אגואיסטיות. ולא זו בלבד, אלא שיש לכפות אותו על כך. קופים על מידת סדום. אני מבקש ממך שתעשה משהו שיועיל לי, שיעזור לי, שאני זקוק לו מאוד. אתה לא תפסיד מזה כלום. אומרת ההלכה, קופים אותו על זה. למה? כי זאת אגואיסטיות, ואנחנו לא מקבלים אגואיסטיות. נראה שהמוטיב הזה, שכל כך חסר בסדום, הוא כל כך מרכזי באברהם אבינו. הדאגה לכלל, הרגשת הערבות ההדדית והאחריות, ובעיקר מידת החסד שכל כך מאפיינת את אברהם אבינו, שהיא אנטיתזה לאגואיזם. אם אגואיזם נובע ממחשבה של אני ואפסי עוד, הרי שהחסד נובע מההכרה שאני לא חי לבד על פלנטה אחרת, ויש לי חובה, מחובתי, לדאוג לזולת. ועל רקע ההבדל העמוק הזה, שבין אברהם אבינו לאנשי סדום, יובן גם מיקומו של הפסוק בתוך הפרשה שלנו. הקדוש ברוך הוא מחליט, לפחות לפי רוב הראשונים, לספר לאברהם את אשר הוא הולך לעולל לסדום. כך הוא פותח. ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. מספר לאברהם אבינו מה הוא הולך לעולל לסדום. כאמור, לפי רוב הראשונים, ככה ההבנה. וברור לו לקודש בריחו שאברהם יבין ויקבל זאת. מדוע? כי הם פועלים בדיוק ההפך ממנו. אבל דווקא בגלל אותה תחושת האחריות והערבות שכל כך מפעמות בקרבו של אברהם אבינו, וקיימות אצלו גם כלפי אנשים רעים ורשעים כמו אנשי סדום, אברהם לא מסוגל לקבל זאת. ולמרות הכל, הוא מנסה לשכנע כביכול את הקדוש ברוך הוא להצילם. אני חושב שיש בדברים אלו מסר גדול לכל אחד ואחת מאיתנו. עלינו להילחם באגואיזם, להילחם במחשבה על עצמנו בלבד, ולנסות יותר ויותר לחשוב על הזולת, על האחר, על הכלל ועל טובתם כמובן. ומתוך כך להידבק במשהו ממידותיו של אברהם אבינו. כמו שכותב הרב קוק זצ"ל בפסקה נפלאה בקובץ ב', כותב כך: גאוותן של ישראל היא אור החסד העליון שלהם, שהם תמיד דבקים בו מראש צורים מברכת אברהם. אני רוצה להזמין בבקשה את הרב יצחק לוי מישיבת הר עציון לתת שיעור קצר בפרשת השבוע.
בפרשתנו, פרשת וירא, התורה מתארת אחד המעמדות הנשגבים ביותר, ומעמד העקדה. אברהם מצטווה ללכת אל ארץ המוריה, ושם להעלות לעולה את יצחק. חז"ל דורשים את שם המקום מוריה באופנים שונים. האם השום על שם היראה שנתגלתה, עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את מנחה את יחידך ממני, על שם אולי הוראה, מקום שהוראה יוצאת לכל ישראל. יש הדורשים שהשם מראה לו את המקום, הדרשות הן רבות. נראה שהראשון שדורש את שמו של המקום הוא אברהם אבינו בעצמו, כפי שהתורה אומרת, ויקרא אברהם שם המקום ההוא אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. הבנה פשוטה וכך שיטת רש"י, שהביטוי השם יראה פירושו של דבר השם יבחר. כלומר, אברהם אבינו קורא למקום הזה, השם יבחר. לא ניתן להתעלם מהקבלה המעניינת שקיימת בין שתי בחירות שמתגלות בפרשה זו. כמה פסוקים לפני כן, יצחק שואל את אברהם, ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנה נביני, ויאמר הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. גם כאן ניתן לומר שהקדוש ברוך הוא יבחר לו את הקורבן, יראה לו עשה. נקודה מעניינת שעליה גם הצביע בזמנו הרב מרדכי ברויר, זיכרונו לברכה, היא העובדה שהעקדה במובנים רבים מהווה מבוא למה שהצטוו בני ישראל בעתיד. בהקשר שלנו, בפרשת ראה, התורה מתארת באופן ברור את מה שבני ישראל מצווים לעשות לעומת אומות העולם. התורה אומרת שבני ישראל מצטווים, אני קורא בדברים בתחילת פרק י"ב, במסגרת החוקים והמשפטים שבני ישראל צריכים לשמור, כתוב, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר תאם יושים אותם את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן, וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא, לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם, מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובת השמה. בניגוד לעולם, לאומות העולם, הבוחרים את המקום שבו הם עובדים את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, אתם לא תעשו כן, אלא תלכו למקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם, מכל שבטיכם לשאו את שמו שם. לשכנו תדרשו ובת השמה. אתם תלכו למקום שהקדוש ברוך הוא יבחר. ואנחנו כבר רואים שהקדה במובן הזה רומזת רמז מאוד ברור לבחירה העתידית של אותו המקום, של ירושלים, של מקום, של הר המוריה, של מקום העקדה, וקריאתו של אברהם אבינו את המקום השם יראה, שמשמעותו השם יבחר, רומזת בבירור לבחירה האלוקית במקום שמתגלה מספר דברים ואילך. ספר דברים עצמו מוזכר הביטוי הזה, המקום אשר יבחר השם, מעל ל-20 פעם. ולקראת הכניסה לארץ, בני ישראל מצטווים ללכת למקום מסוים, גם לדרוש אותו, לשכנו תדרשו ובת השמה, למקום שהשם יבחר. בסוף הפרק, בסוף פרק י"ב, אומרת התורה, הישמר לך פן תינקש אחריהם, אחרי הישמדה מפניך, ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור, איך יעבדו הגויים אלה את אלוהיהם ועשה כן גם אני. לא תעשה כן לאדוני אלוהיך, כי כל תועבת אדוני אשר שנה עשו לאלוהיהם. כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו, לא תגרע ממנו. מצטווים בני ישראל לא לעשות מה שעושים הגויים, וזאת העובדה שהם שורפים את בניהם ובנותיהם באש. השם מצווה אותם, את כל הדבר השנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות. לא תוסף עליו, לא תקרא ממנו. כאן מדובר על הבחירה של הקורבן. כלומר, פרשת ראה, שהיא במובן מסוים מוציאה מן הכוח אל הפועל מה שכבר נמסר בפרשת העקדה, מצווה את בני ישראל בשתי הבחירות האלה, בחירת מקום ההקרבה ובחירת הקורבן, לנהוג באופן מובהק בניגוד לעובדי האלילים ולהישמר מן הדרך שלהם, לא לעשות כמותם, ללכת למקום שהשם בוחר ולהקריב קורבן שהשם בוחר בו. את את העניין הזה כבר העקדה רומזת קודם. לגבי עצם הבחירה של המקום, מן הראוי להאיר את הנקודה הבאה. אברהם מצטווה ללכת למקום מאוד מאוד מסוים. אני תמיד שואל מה היה קורה אם אברהם אבינו היה עוקד את יצחק באזור באר שבע. האם היה בזה איזשהו חיסרון במסירות הנפש, במסר האדיר שהתורה רוצה לומר כאן? סביר להניח שלא. ובכל אופן, התורה מצביעה על כך שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו ללכת למקום מאוד מאוד מסוים. אל על אחד ההרים אשר אומר אליך. ואומנם אברהם רואה את המקום מרחוק, ויש מקום לעמוד על הפער בין הראייה לבין האמירה האלוקית. בכל אופן, אברהם רואה את המקום והולך לשם. אחת הדרשות שחזל דורשים על פיה, זה מקום שהשם מראה לאדם, קשורה בדיוק בנקודה הזאת. המקום הזה הוא מקום שהשם בוחר אותו. ועל כן, השם מראה אותו לאדם, גם כאן בעקדה. אברהם לא הולך למקום שהוא בוחר בו, אלא למקום שהשם בוחר בו, ומצווה אותו ללכת אל אותו המקום. מעניין מאוד שגם בימי הבית הראשון, וגם בימי הבית השני, אל המקום של המקדש, הגיעו בני ישראל לאחר שהשם הצביע על המקום. בבית ראשון, אחרי מסירות הנפש הגדולה מאוד של, של דוד המלך, להגיע אל המקום, בסופו של דבר מתגלה לו המקום, בעקבות המפקד והמגפה והמוכנות של דוד למסור את נפשו. אבל האופן של הגילוי של המקום, הוא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מצטט את הפסוקים בדברי הימים, ומלאך אדוני אמר אל גד למור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח לאדוני בגורן אורנן היבוסי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגלה לדוד את המקום העתידי של המקדש. לאחר שדוד קונה את המקום מכספי כל ישראל לפי חז"ל, כי סכום הקניין בשמואל הוא 50 שקלים ובדברי הימים 600 שקלים, כפול 12, מתוך שיתוף כל השבטים, הוא בונה מזבח, הוא מקריב קורבן, ואש יורד מן השמיים ואוכל את הקורבן. דוד אומר לראשונה, ויאמר דוד, זהו בית אדוני האלוהים, וזה מזבח לאל ישראל. לראשונה, דוד מגלה את המקום. בעקבות העובדה שהשם, דרך עבדיו הנביאים, הראה לו את המקום. מעניין מאוד שגם בימי שיבת ציון, אומרת הגמרא במסכת זבחים, בדף סמך בית עמוד בית, אומרת שהקדוש ברוך הוא בימי שיבת ציון שלח שלושה נביאים, שלושה נביאים עלו עמהם. אחד להעיד על המזבח, ואחד להעיד על מקום המזבח, ואחד להעיד על כך שמקריבים אף על פי שאין בית. כלומר, גם בימי שיבת ציון, כשהיינו מעלים בדעתנו שעדיין ישנם שרידים של המזבח הארוס עוד מימי בית ראשון, בכל אופן נשלח נביא כדי להעיד על מקום המזבח. זה מקום שצריך להצביע עליו. הנקודה השלישית שאנחנו רוצים להתייחס אליה, פרשת העקדה היא נשגבה מאיתנו מאוד מאוד. אולי ניתן להעלות כיוון מחשבה שיסביר אולי את הפער הגדול בין הציווי הלכתחילאי לבין המסקנה הסופית. שפת אמת מנסה להעלות את הכיוון שלפיו ייתכן שהדרישה הבסיסית של הקדוש ברוך הוא מאברהם הייתה מוכנות למסירות נפש, מוכנות למסור את הנפש של יצחק בנו. וכשהתגלתה מוכנות האדירה הזאת למסירות נפש, אז הקדוש ברוך הוא עוצר אותו. עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. עכשיו נתגלתה המוכנות למסירות נפש, הקדוש ברוך הוא איננו זקוק לקורבן אדם, וסביר מאוד להבין שאחד המסרים הגדולים של פרשת העקדה, שהקדוש ברוך הוא מתנגד לקורבן אדם, וזאת המסקנה של העקדה. לכן יש דרישה להעלות את העיל כתחליף לקורבן של יצחק. אבל באופן מהותי, הקדוש ברוך הוא דרש מאברהם אבינו מסירות נפש. והמקום הזה באמת על מנת להגיע אליו, אנחנו רואים את זה אצל אברהם אבינו, אנחנו רואים את זה אצל דוד המלך, דורש מידה גדולה מאוד של מסירות נפש. כמובן, ניתן לשאול, אם כך, מה ההבדל היסודי בין פרשת העקדה, הציווי לעקוד את יצחק, להעלות אותו לעולה, לבין עבודת המולך. אותה עבודת המולך, שעל פי ראשונים רבים והרמב"ן בראשם, היא מדברת על הריגה בפועל של ילדים באש. אנחנו יודעים על כך לא רק מן התורה, אלא מן העדות של הכתובים, הנביאים, הכותבים כך לגבי ימי אחז, ימי מנשה וימי יהויקים, ששרפו את הילדים באש. אז ייתכן לומר כמה הבדלים. האחד, וכך גם הרב מרדכי בויאר מציע, שפה יש ציווי מפורש של הקדוש ברוך הוא, ופה אנשים עושים את זה מעצמם, ולא שום ציווי. אבל דבר שני שמבחין מאוד ביניהם, זאת ככל הנראה התפיסה שהייתה, שבאופן מהותי, התפיסה הלילית של קורבן היא, שהקורבן נועד להרגיע את האל, להסביע את רצון האל, לתת את היקר לך מכל על מנת שלא יגזול ממך, שלא יהרוג אותך, שלא יפגע בך. היקר מכל זה לתת את הילד שלך. וייתכן באמת שזאת הייתה תפיסה אלילית, וזאת תפיסה אלילית מובהקת. תפיסה של התורה של קורבן, וכך אומר הרמב"ן בתחילת ספר ויקרא כשהוא מתווכח עם הרמב"ם לגבי טעמי הקורבנות, שתפיסה שיותר נראית שבעצם האדם שמוקרב, אדם שמקריב, מקריב את הבהמה כשהוא צריך לראות את עצמו במידה מסוימת במקום הבהמה. שם הוא מדבר כנגד המעשה, כנגד הדיבור, כנגד המחשבה, שאדם צריך לראות את הבהמה המוקרבת כאילו הוא מוקרב על גבי המזבח. ובפעם הראשונה שאנחנו אכן פוגשים קורבן של בעל חיים במקום קורבן אדם, הוא פרשת העקדה. בכל המובנים האלה שדיברנו, העקדה מהווה בעצם רמז גדול מאוד אל בניין המקדש העתידי. ניתן לצרף לזה דברים נוספים, כל עניין ההשתחוויה שקורה אצל אברהם אבינו באותו הקשר. כמובן הקורבן, כמובן המקום, מסירות הנפש, כל אלה מבשרים כמעשה אבות סימן לבנים, רמז לדורות, שהמקום הזה, הר המוריה, עתיד להיות המקום שבו בני ישראל יעלו לרגל. וכפי שבאופן מפורש התורה מפרשת בפרשת העקדה, כשאברהם קורא למקום ההוא השם יראה, מוסיפה התורה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. שכמובן התורה רומזת לעלייה לרגל 3 פעמים בשנה אל אותו המקום. שבת שלום.
תודה רבה לרב יצחק לוי. התורה מספרת לנו על לוט בסדום ומצות עפה ויוכלו. ורש"י שם מביא את המדרש התמוה מאוד שפסח היה. נשאלת השאלה מה הקשר לפסח? מן דחר שמי? איפה אנחנו ואיפה פסח? מדובר עוד הרבה לפני יציאת מצרים. על כורחנו לומר שהתורה רוצה שנשווה בין יציאת לוט מסדום ליציאת בני ישראל ממצרים. ננסה להדגים בקצרה כיצד הדברים האלה הם לא רק נרמזו במדרש, אלא הם ממש פשט פשוט בפסוקי הפרשה. נציג 6 נקודות של דמיון בין פרשת יציאת סדום, יציאת לוט מסדום, סליחה, ליציאת בני ישראל ממצרים. הנקודה הראשונה, המדרש שבו פתחנו, שהוא קישור ברור וחד משמעי. עניין המצות, קשר ברור לפסח. נקודה שנייה, הפועל והתמהמה, שהוא פועל יחידאי בכל התורה שמופיע רק פעמיים. כאן, בהקשר ללוט והתמהמה, וביציאת מצרים, ולא יחלו להתמהמה. גם שם, אותו שורש בפעמיים היחידות בכל התורה כולה. הנקודה השלישית, עניין החיפזון, שבולט מאוד בשתי המקומות, גם ביציאת מצרים, ואכלתם אותו בחיפזון, וגם כאן, על היציאה מסדום להיעשות בחיפזון רב. הנקודה הרביעית, בשני המקומות, גם במצרים ערב היציאה, וגם בסדום, יש אנשים שמסתגרים בבית וניצלים. ובחוץ יש מלאכים משחיתים שהורגים את שאר יושבי המקום. מוכר? כך במכת בכורות. עם ישראל, בני ישראל יושבים בבתיהם, מסתגרים, אדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ובחוץ המלאך המשחית. הוא הדין בסדום. מסתגרים בבית וניצלים, ובחוץ המלאכים משחיתים את סדום. הנקודה החמישית, התורה מתארת שהשם הוריד על סדום גשם של גופרית ואש. וגם במכת ברד, ערב היציאה ממצרים, התורה מתארת שירד על מצרים גשם מעורב באש. והנקודה השישית והאחרונה של הדמיון בין יציאת לוט מסדום ליציאת בני ישראל ממצרים, הפסוק היכו בסנברים שנאמר בסדום, לגבי המלאכים כמובן, יש בפסוק הזה קישור ברור למכת חושך, היכו בסנברים. מה המסר של ההקבלה הזאת? לאן אנחנו מנסים להגיע באמצעות ההשוואה בין היציאה מסדום לבין היציאה ממצרים? או במילים אחרות, מה התורה רוצה לומר לנו שהיא מבקשת כמעט שנבצע את ההשוואה הזאת? נראה שניתן ללמוד מההשוואה הרבה מאוד על השתדלות לעומת ביטחון, או מידת ההשתדלות לעומת מידת הביטחון. יש כאן מסר שמידת הביטחון זה לא לשבת בחוסר מעש ולחכות שהקדוש ברוך הוא יבוא ויציל אותי, אלא לעשות הכל על מנת להינצל או להשיג דבר מסוים. ויחד עם זאת כמובן להאמין שהכל תלוי בסייעתא דשמיא. זהו האיזון הנכון. ולא כמו כאן שלוט חיכה וחיכה ומשך את הזמן, או בני ישראל במצרים שחיכו עד שממש בא המלאך, או כמו שאנחנו קוראים בהגדה, בא הקדוש ברוך הוא בעצמו ואותנו הוציא משם. יש לקום ולעשות מעשה, להראות השתדלות מסוימת, ואז בעזרת השם ישועה קרובה לבוא. מסופר סיפור חסידי ידוע על אותו אדם שהיה גר בקומה עליונה בבניין רב קומות, ופרצה שריפה בבניין. שלחו לו אנשים מלמטה, קראו לו שירד. אמר להם, אני לא יכול לרדת, לא יורד. שלחו לו סולם. לא היה מוכן לרדת בסולם. אמר, השם יעזור. אני מחכה כאן והשם יעזור. ניסו לשכנע אותו, שלחו לו חבלים, כאמור סולמות, שום דבר. אמר, השם יעזור. השריפה הלכה והתגברה, עד שבסופו של דבר אותו אדם מקשן, מה לעשות? נשרף. מגיע שם למעלה, לפני כיסא הכבוד, וקודש הבריך הוא שואל אותו, למה לא ניצלת? אומר לו אותו אדם, אני שמחתי עליך, בטחתי בך, שתשלח לי ישועה, שתבוא בעצמך ותציל אותי. וקודש הבריך הוא אומר לו, מה אתה רוצה? שלחתי לך סולם, שלחתי לך חבלים, שלחתי לך עזרה, כל אלו לא הספיקו לך. מה המסר? אותו אדם ישב וחיכה שהקדוש ברוך הוא בעצמו יבוא ויציל אותו משם. הוא לא הבין שכל העזרה שהוצאה לו הייתה כמובן עזרה מאת השם. ולכן ברור שצריך לעשות השתדלות, להראות השתדלות מסוימת, ואז בעזרת השם ישועה קרובה לבוא. זה אולי המסר החשוב ביותר שניתן ללמוד מההקבלה בין הסיפורים של יציאת לוט מסדום ליציאת בני ישראל ממצרים. כך גם עולה בפסקה מאוד יפה בדברי הרב קוק זצ"ל בעניה במסכת שבת. אומר כך, וממילא מוטלת על האדם החובה שלו לעזוב שום השתדלות טבעית להטבת המצבים של הכלל והפרט, כדי להורות לכל באי עולם שהביטחון רק יוסיף עוז ועוצמה. כאמור, הביטחון איננו רק לשבת ולבטוח. הביטחון יוסיף עוז ועוצמה. יש לעשות השתדלות טבעית להטבת המצבים של הכלל והפרט. תודה רבה.